טוב, אנחנו יכולים להתחיל? טוב, אנחנו מתחילים את ישיבת המועצה מן המניין מספר 59. אני רק מבקש ברשותכם להוסיף לסדר היום עוד איזה פרוטוקול של הוועדה לקידום מעמד האישה מהחמישי לשלישי, שיצא אחרי שהגיע שיצאו הזימונים. אז יש התנגדות, כולם בעד, עבר פה אחד. נתחיל כך, טוב, בואו נעמוד, נעמוד לזכרם. בימים, בתקופה האחרונה נפטרו ארבעה תושבים, זה היה ככה כולם גם בתקופה מרוכזת. שריל קאט זיכרונה לברכה, חנה חיים שהיא ממש מוותיקות היישוב, אני חושב ממש מדור המייסדים, גיל 96, נכון? זה הגיל בערך. זיכרונה לברכה, ציון שמה שגם תושב מהוותיקים, מאלה שהגיעו לפה לפני 30-32 שנה, זכרונו לברכה, וגם אדם מבוגר בשם ישעיהו שחר שהגיע לפה לפני 6 שנים, נפטר פה. היו לנו מספר לוויות. אפשר לשבת. לפני שאני מתחיל בעדכונים, אני רק רוצה תרשמו לכם באיזשהו מקום, ב-28 לשלישי, שעה 17:15 אחר צהריים, יהיה פה ארמת כוסית לפסח.
קיבלנו הודעה
לכל העובדים. עובדים, חברי מועצה, לכל מי שקשור במועצה.
רשום לי.
בסדר? 28 לשלישי.
ב-17:15
אחר צהריים.
קיבלתי
הודעה. בסדר? טוב, העדכון השני, לפני שאני עובר לדרור, זה שאנחנו התחלנו בכל ההכנות בצורה מאוד אינטנסיבית כבר לכל האירועים של יום השואה, יום הזיכרון, יום העצמאות. זה הרבה אירועים, זה לא רק הרבה אחד, זה גם יום העצמאות בגנים, זה שיר לוחמים, זה סדרה שלמה של אירועים, הכנות בעיצומן, וזהו, מקווה שיהיו אירועים... מה שצריך להיות שמח יהיה מוצלח, ומה שעצוב עם זיכרון שגם יעבור בשלום. אבל ההכנות בעיצומן, מה שנקרא, זה תמיד תקופה כזאת מרוכזת וקשה ומאתגרת מאוד.
וזה אומן ליום העצמאות?
למועצה. אומן ליום העצמאות העיקרי, המרכזי, זה הכבש ה-16 עם ליבי רן ואליאנה תידר. זהו. יום העצמאות יהיה די דומה לשנה שעברה, מתנפחים, דוכנים, הופעות של חוגים, מופע עיקרי, עוד מופע לילדים. זו, אוקיי. נעבור לדרור, שזה הדבר המרכזי. אני אשתדל לעשות את זה בתמציתיות, כי להתחיל להיכנס פה לפרטים אנחנו לא נגמור את זה, וגם לעדכן איפה אנחנו עומדים עכשיו, כי זה הדבר הכי חשוב בעצם. טוב, זה לא סוד שאנחנו מדברים כבר כמה שנים טובות על זה שאנחנו נאלץ לעזוב באיזשהו יום מדרור ולבנות פה תיכון, בית ספר על יסודי משלנו, כיישוב גדל וכמות הילדים פה בגילאי הולכת וגדלה, ודרור לא יוכל להכיל אותנו יותר. לאורך כל השנים הייתה הבנה בין מועצה אזורית לב השרון, בית ספר דרור, מועצת פרדסיה ומשרד החינוך בגורמים הרלוונטיים, שיהיה קשר בין ההקצאה התקציבית לבנות פה תיכון, הרשאה תקציבית, הקצאת הכסף לבנות פה תיכון, לבין המועד היציאה שלנו הדרגתי מדרור. ואכן אנחנו אמורים לקבל בימים הקרובים ממש את ההרשאה התקציבית, כחות לפי המידע שיש בידי. זו התחייבות של משרד החינוך, אחרי שכמה שנים כמובן הם דחו ודחו. אנחנו מצידנו גם ממש נמצאים בתהליך של מכרז כדי לקבל קבלן שיבנה, קיבלנו אפילו בימים האחרונים יותר בנייה, זאת אפשר מיד לעלות על הקרקע. אבל מה שקרה הוא שמועצת לב השרון, בעקבות לחצים כבדים מאוד כנראה של תושבים, של הורים לתלמידים מלב השרון שלומדים בדרור ושל בית הספר, קיבלנו הודעה שאנחנו בשנה הבאה תלמידי כיתה זין שלנו לא ילמדו בדרור. האמת שההודעה מאוד הפתיעה אותנו. חשבנו שנוכל ככה לשנות את רוע הגזירה די בקלות, וכנראה שזה לא ככה פעם. מיד כשזה נודע לנו והבנו שזה דבר רציני, כינסנו את ההורים. קודם כל חשוב להדגיש שהמדובר שני נתונים חשובים. קודם כל הסוגיה כרגע זה רק תלמידי כיתות ו' פרדסיה, כי מי שלומד בזין היום ימשיך ללמוד בדרור לפי כל התוכניות, ומי שלומד בה' ברור שילמד פה. אנחנו מדברים על 120 או 117 יותר מדויק ילדים שלומדים היום בכיתות ו'. מיד שזה נודע לנו, הודענו, החלטנו, ראשית גם התחלנו לחפש אלטרנטיבות כדי לא להישאר בסוף עם המצב שאין לנו שום פתרון. כמובן שהכנסנו לתמונה את משרד החינוך. הנתון השני שחשוב היה לי להגיד זה שכל הדלטה מבחינתנו זה 25-30 ילדים, לא יותר. כי יוצאים 95, נכנסים 120, נגיד שלדרור יכנסו עוד 5 ילדים שלא גרים פה היום, זה סדר גודל של 30 ילדים, זה לא 120, זה הרבה יותר קטן. כשהטענה שלהם מהצד השני שגם השנה כבר בית ספר הוא באי ספיקת, בחוסר יכולת לקלוט את מה שהיה השנה.
אז בעצם
היוזמה
הייתה של הורים בלב השרון?
הלחץ, הוא כבר כמה שנים הלחץ הזה של הורים בלב השרון, שהשנה הוא התחבר גם לדעתי ללחץ של הנהלת בית הספר
ששיתפה
איתן פעולה וגם הרגישה שקשה לה מאוד. השנה הזאת היא שנה קשה, אני 10 שנים ראש מועצה ולפני זה הייתי הורה בדרור, שני הילדים שלי למדו שם 6 שנים ואחר כך עוד שנתיים נגיד, זה 8 שנים. לא אגיד שהייתי מאוד מעורב, אבל שנה כמו השנה הזאת אני לא זוכר. כשהילדים שלי למדו דרור לא היה בסיום, אני אומר לכם, אני זוכר את זה. היו שם הרבה בעיות, לא היה מנהל שנתיים. אביגדור שהיה אדמיניסטרטור, היה החליף את המנהלת אהוד מנור הביטולוגי, הביאו איזה מנהלת לשנה, אחרי חצי שנה היא הלכה, הביאו מנהל אחר, אחרי 3 חודשים הוא הלך. היה שם סיפור לא פשוט, אבל מעולם זה לא היה ב...
אז הם רואים בצעד הזה משהו שיפתור את
ה... אני אומר עכשיו, אתה שואל אותי, אני אסביר מצידם. מהזווית שלהם, פחות 4 כיתות נכנסות, פחות 120 ילד. יש להם יותר רווח. הם אומרים, הטענה שלהם, ותכף אני אצייר את הכל, גם מה היה השבוע. תן לי להמשיך ואחר כך תשאל. אני אענה על הכל, מה שאני יודע להבין. בקיצור, ברגע שזה נודע לנו, א', התחלנו לחפש אלטרנטיבה, וב', הדבר השני שעשינו זה לכנס את ההורים. כל ההורים, נדבר איתם. אגיד להם, אספר את הסיפור ולהגיד שזה המצב. אני אגיד יותר מזה, היו גם דברים בתקופה הזאת, במיוחד בתקופה האחרונה, שכאילו היו, כאילו, הם לא עשו את זה בכוונה, אבל זה פשוט חוסר סינכרון שלהם, אבל נניח, בית ספר דרור פנה לבתי ספר שלנו, לרימון ותפוז, והביאו לפה, הם מתחילים השנה כיתות מופת, אז הם הביאו לכיתות מופת, הביאו פה צוות שלם, להסביר על כיתות מופת, כיתות מופת צריך להירשם, צריך לעשות קורס, צריך לעשות... יצרו ציפיות שלמות עם כולם, עם כל הילדים. תיאמו מועדים לביקורים הדדיים, שיבואו צוות מדרור, בלי קשר למופת, לכל הילדים להסביר על דרור, ושילדים שלנו ייסעו לדרור לסיור, כמו כל שנה.
ביזנס אז יוז'ו.
כן.
המייל האחרון היה לפני שבועיים.
כן, זה כאילו משהו... אז גם לא הייתה שום סיבה להתעלות. אמנם אני קיבלתי את המכתב 3 שבועות בערך שזה התפוצץ, אבל גם אני הייתי בטוח, גם אמר לי, ראה טוב, שמה, יהיה בסדר. תמיד הוא היה לו תנועה כזאת, יהיה בסדר. ברגע שהפסיקו לרשום ילדים שלנו, ראשון למרץ, הבנו שזה כאילו, אנחנו עומדים מול שוקת שבורה. כינסנו את ההורים. אני לא רוצה להיכנס לאלטרנטיבות, כי הדברים מוקלטים, אני לא, לא, זה, אבל, אני לא רוצה, אנחנו כרגע, זה, אבל, אם מי שיוצא אחר כך אני...
נסגור לזה, זה חשוב ש... אם יש אלטרנטיבות, צריך...
ההורים יודעים, אני הסברתי להורים. לימור תסביר לך אחר כך, עזוב, אני לא רוצה להיכנס, כי זה כלי נגדנו אחר כך.
אני מבין שעכשיו הוא שאני מתפסים
בעיה. טוב, אני אסביר מה אנחנו עושים, אז אני לא רוצה להיכנס לזה. אבל במפגש עם ההורים, בוא נגיד, היו חלק גדול, חלק מההורים שמעוניינים לעשות, למצות את תהליך המאבק כדי להישאר שם עד הסוף בשנה הזאת, וסיכמנו, הוקם צוות של הורים ונפגשנו מספר פעמים בצורות שונות כדי להכין, כשהמטרה הייתה פגישה איתם עם לב השרון, עם ריטו והצוות שלו וכו'. כמובן שמשרד החינוך היה בתמונה, אנחנו מהרגע הראשון, ברגע שהבנתי זה, הכנסתי את מנהלת המחוז לעניין, מנכ״ל המשרד, כל הזה, ובוא נגיד, מי מנהלת המחוז ומעלה, המנכ״ל זה פחות מעניין אותו, כי הוא מתעסק בעניינים קצת יותר גדולים מהזה, אבל מנהלת המחוז שלנו, שאגב זה לא המחוז של לב השרון, לב השרון זה מחוז התיישבותי, זה מחוז אחר, אבל מנהלת המחוז שלנו הייתה מאוד התגייסה, מינתה פה מישהו שתהיה רפרנטית של כל האירוע הזה מבחינתה, אנחנו נדבר איתה באופן שוטף, זה מנהלת המחוז, צריך להבין, זה יש לה מאות בתי ספר, זה לא עשרות יישובים, זה כל מחוז מרכז. אבל היא מאוד איתנו בעניין הזה, וגם אם נצטרך, כאילו, בסוף לא יהיה פתרון שם, אז היא תעזור לנו, כמיטב וכולתה. ואנחנו... הקמנו את הצוות ונקבע פגישה, הייתה פגישה אתמול בבוקר. עשינו הכנות, גם משרד החינוך היה בפגישה.
גם בית הספר היה?
לא, בית ספר לא היה.
כי אם הוא שחקן בתוך המשוואה, אז
הוא אולי... שחקן, אבל הוא שחקן תחת הכנפיים של לב השרון. כי בית ספר שייך ללב השרון. גם בישיבה הוא לא נתן לריטו ולא נתן לאף אחד לדבר, חוץ מהאנשים שלו, לא מהאנשים שלנו. כאילו, זה, הוא דיבר, הוא היחידי שדיבר.
כלומר, אם ליטוב יחליט שאכן כן, אז בית הספר יתכנס ולא יערים מצידו.
זה בידיים שלו.
ברור, זה החלטה שלו.
זה החלטה שלו.
לא, אבל כשתארנו את הנסיבות, למה זה קרה, אז התייחסנו...
לא, אני אומר...
בית הספר היה איזשהו...
החלטה היא שלו.
תראה, אני לא יודע להצביע לך בדיוק מי... להצביע בדיוק מי בבית הספר, אבל...
אני איך זה עובד? בית ספר... לוחץ על ההורים לוחצים על ריטוב, ככה זה...
לא, אבל יש קושי, בית ספר מתמודד עם קושי, אני יודע את זה גם מהם, אני לא... יש קושי, השנה היה שנה קשה שם מאוד. לא רוצה להיכנס עכשיו להסבל...
זה לא איזשהו גיים צ'נג'ר לבית ספר שהוא לא יוכל לעמוד בו.
הכדור אצל ריטוב, זו החלטה שלו, הוא גם לא צריך להעביר את זה, הוא דיווח על זה במליאת המועצה שלו, אבל זו לא החלטה שהוא קיבל רוב.
הוא
לא צריך לקבל אישור. לא לקבל אישור, הוא לא צריך לקבל אישור, הוא מדווח, זו החלטה שלו. בקיצור, אנחנו, הייתה פגישה, הוא הציג את הדברים שהסביר, אין לי מורים, אין לי מבנים, כבר השנה תלמידים אי אפשר היה להכיל, ילדים ישבו בבית ימים שלמים ולא לא באו לבית ספר כי לא היה איך לתת להם שירות, איך ללמד אותם וכו'. אני הצגתי את הדברים מטעם המועצה, כמובן היו גם ההורים, הם השלימו אותי. הוא נתן בסוף הפגישה איזשהו קצה חוט, אני לא יכול להגיד, אני לא יודע לקרוא אותו במובן הזה. כמו שלא ידעתי, אני קראתי אותו הרבה שנים, אבל גם בגלל מצבו הרפואי, אני לא יודע לקרוא אותו עכשיו. ואנחנו קיבלנו החלטה, אחר כך ישבנו להתייעץ מה עושים, והחלטנו שאנחנו הולכים למהלך משפטי, לעתירה.
תציגו להם מה האלטרנטיבות שהצגת לו.
אני הצעתי לו, אחרי שטענתי את כל הטיעונים, כמובן שסוכמו עם ההורים מראש, אני הצעתי לו שני דברים. קודם כל הצעתי לו התחייבות חלוטה שלנו, ממני, מכתב, אישור שלי, שאנחנו בראשון לתשיעי 24 כבר לא לומדים שם בזה, זאת אומרת, זה עוד שנה הזאת. זהו, לא משנה, כן נקבל כסף לבנות תיכון, לא נקבל, אנחנו לא לומדים שם. זה אחד. ושתיים, הצעתי לו גם כסף, אמרתי לו, בוא, גם אם אני בונה פה, זה עולה לי, יעלה לי, בוא, לא בונה את התיכון, אלא בונה, עושה אלטרנטיבה, גם יעלה, זה לא משנה כרגע איך ומה ומי. אני מוכן לתקן כל הזה, בוא נשקיע פה, אתה צריך עוד כאבן, עוד שניים, אתה רוצה עוד מורים, מה שאתה רוצה, ניתן לך כסף, אנחנו מוכנים לעזור בדבר הזה, מעבר למה שאנחנו נותנים ב...
מעבר ל-2150 שאנחנו נותנים כל שנה,
כן, כן. לשנה הזאת, לתקופת המעבר, לא, איך הוא אמר, זה לא כסף. אמר לה, גם להורים, זה לא כסף, זה לא מעניין אותי כסף, זה לא קשור. זה דברות. אני לא יודע אם הצלחנו להבקיע אצלו משהו או לא, יכול להיות שאנחנו חושבים שאולי, אני אומר אולי, אני...
לא, אנחנו גם השארנו לו מכתב.
השארתי לו מכתב, אנחנו בנינו גם משפטית את הדברים עכשיו, כאילו אנחנו רוצים ללכת, אם הולכים למהלך משפטי, אתה צריך לבוא מוכן. אז השארנו לו מכתב, נתנו לו עד יום חמישי, נדמה לי, אפשרות לתת לנו תשובה אחרת, לחשוב אחרת וכו'. אם לא, אנחנו נשקול את צעדינו המשפטיים וכו'. ואנחנו מתכוונים ללכת לעתירה לבית משפט, מיד בתחילת השבוע.
כי יש לנו קייס על רקע השנים שהיינו שם, ההשקעות הכספיות שלנו?
הרבה דברים. יש סדרה שלמה של נושאים. הכל אני פירטתי שם, גם השנים, גם ההשקעות. ההשקעות פחות תזה, אבל השנים, החיפזון של ההודעה הזאת, הלינקד שהיה תמיד מחובה.
אבל הילדים גם.
אינטרס ההסתמכות.
הילדים, הסתמכות, הציפייה של הילדים, כתוצאה מהסתמכות על זה שבאו אליהם לבית ספר, והם ידעו שהולכים, ופתאום אתה מאכזב אותם וכולי. ויש הרבה טיעונים, יש סדרה שלמה של טיעונים, ועוד פעם, כל מה שאנחנו מבקשים זה סעד לשנה, זה לא שאני מבקש עכשיו להישאר שם לנצח. יכול להיות שבית המשפט יהיה העץ, ייתן לו את החבל כדי לרדת מהעץ, יכול להיות שנגיע לבית המשפט, בית המשפט תגיע, חבר'ה, תסתדרו ביניכם, זה לא זה. יש גם תהליך שיש רשות אחת טובעת או עותרת כנגד רשות שנייה, יש תהליך שצריך לעבור, ממונה על המחוז, זה מורכב, אבל אנחנו כרגע מכוונים לשם, אנחנו נצטרך לקבל החלטות בשבוע הבא. זאת אומרת, לכאן, כי אם אנחנו צריכים לבנות את לא לקבל שם את הסעד,
אנחנו צריכים... כבר ביום ראשון שני נרגיש את העתירה.
כן, אנחנו
צריכים...
ותשובה תוך כמה זמן מקבלים? כאילו, כדי להחליט על...
מה, לעתירה?
כן. כאילו, שלחנו...
תראה, עתירות מנהליות לבקשת צו מניעה בדרך כלל נדונות על ידי בית המשפט בצורה מאוד מהירה. יכול לקחת כמה שבועות.
ובינתיים...
בינתיים זו שאלה שאנחנו דיברנו עליה לא להקלטה, כן.
בסדר,
בינתיים.
מה? לא, נכון. אז אנחנו לא נותן... אנחנו נשקול את צעדנו מטעם, נראה גם מה בית המשפט תגיד, כמה זמן. יכול להיות שיתן צו... מתי אתה תקבל צו מניעה נגד הוצאת הילדים בראשון בספטמבר? שיתן צו... או צו שירשמו אותה.
זהו, זה לא הוצאת ילדים, זה
כאילו...
זה
שירשמו אותה. לא משנה, צו מניעה למהלך.
הוא לא ייתן את הצו במעמד הגשת הבקשה, הוא יקבע דיון, ואחר דיון בבקשה כזאת קובעים מטרה של שבוע, שבועיים.
ונראה לאן גם נושבת הרוח, אתה יכול להרגיש.
שיהיה ברור, גם להם יש טיעונים כבדי משקל, זה לא שהם באים ואין להם הגנה. שאלה, בואו צריך לדעת איפה אנחנו עומדים.
יש להם למשל מסמך שמשרד החינוך הוציא, סיכום דיון מ-2019, שב-2021 היינו צריכים כבר לפתוח את הבית ספר. אבל לא קיבלנו כסף, איך אני יכול לפתוח? גם לא היו ילדים, מספיק ילדים לתיכון בו בסדר.
הם טוענים כלפינו משהו או כלפי משרד ה...
הם טוענים, הם רוצים
ש... זה לא נגד טענה
כלפי המועצה, להפך. הוא אמר בישיבה שאנחנו תמיד יש עבירה מאוד טובה, שיש שיתוף פעולה מצויין עם המועצה. שהילדים שלנו הם מצוינים ומאוד... הוא לא אמר מעלים את הרמה, כי הוא מפחד מהצד השני, אבל זה הייתה כוונתו. כן, זה כאילו הציג את זה, שזה יחסים מאוד טובים, מאוד מתואמים.
אילוצים אובייקטיביים.
כן, אין שום בעיה.
עכשיו, אנחנו ערוכים, נהיה ערוכים לכל תרחיש, ואנחנו, anyway, אני מקווה שבכל מצב נקבל משרד החינוך עכשיו את הקצבה, נתחיל לבנות, בשעול לספטמבר 24 נפתח פה בית ספר, פתח בית ספר, זה פרויקט אדיר, לא בנינו פה מבנה בסדר גודל, צריך להבין שבית ספר על יסודי, היקף תקציב שלו, הוא נע בין עלות הקמה, בין 50 ל-60 מיליון שקל, יותר קרוב ל-60. בוודאי בערכים של היום עם...
בהשוואה לרימון.
פי שתיים וחצי. ואל תשכח שהאולם כבר בנוי. האולם ספורט, כאילו אנחנו... זה חלק מהבית ספר, האולם בשעות הבוקר הוא שרת הבית ספר. אבל זה חתיכת מבנה, זה 36 כיתות, זה מעבדות, זה חדרי ספר, זה ספרייה ענקית.
אודיטוריום.
זה אודיטוריום שאנחנו הוספנו, לא, יש אודיטוריום בתוכנית של משרד החינוך, אבל...
אבל לא את הכל צריך לשנת
הלימודים. לא.
שלב א'.
לא, יש שלושה שלבים, זה בנוי גם תוכנן. הוא תוכנן, אני לא זוכר אם הצגנו את זה פה בוועדת חינוך.
הצגנו פה
את הפרויקט. אם לא, אז אנחנו נציג את זה כשנביא את הצבא.
רק בתכנון אנחנו מושקעים במיליון שקל כבר.
זה פרויקט ענק, זה פרויקט אדיר, לא היה, זה מבנה מטורף, שהוא הוא בנוי גם, הוא תוכנן באופן כזה, שאתה יכול לבנות את שלב א', להתחיל כנס ללמוד בו, ואחר כך אתה בונה את שלב ב', זה לא מפריע לשלב א', ואחר כך בונה את שלב ג', זה לא מפריע לשלב ב' וג', כי לה יש כניסה ויש...
כמו שעשו ברימון,
גם ברימון עשינו ככה. 12 כיתות בכל שלב.
לא, אבל רימון זה קטנצ'יק.
לא, אבל עדיין זה השלבים שלא הפריעו.
עכשיו גומרים את שלב ג', שלב ג' זה 6 מיליון שקל, זה כלום, זה לא איזה... אבל זה פרויקט ענק, אבל...
12 כיתות בכל שנה, בכל מחזור.
לא,
6. למה אמרת
12? כי השלבים הם חולקים 12-12-12.
וכל מה שמסביב, וחלק גדול נבנה בהתחלה, כי הנהלה זה כל משרדי הנהלה, חדר מורים זה בהתחלה,
אודיטוריום.
אודיטוריום זה בהתחלה. זה הכל... בקיצור, זה מורכב מאוד. אם נתחיל עכשיו, אני מאמין, ויהיה לנו קבלן טוב, גם נגמור בזמן.
וזה הציר התשתיתי של הבנייה, מה לגבי איזה בית ספר, איזה סוג?
בסדר, קודם כל נקבל, נתחיל לעבוד על זה, כן. לא, אבל זה תלוי מאוד עכשיו מה יקרה. אם הם נשארים בדרור זה דבר אחד, אם לא נשארים בדרור אז אנחנו מתחילים עכשיו את ה...
סיבות ו...
כן, ברור, לכן אני אומר, הזמן הוא שחקן חשוב מאוד פה, הוא שחקן מאוד חשוב, אנחנו נראה לאן פני הדברים. ואנחנו בהתאם לקבל החלטות, זה דבר שמאוד מעסיק אותנו עכשיו. אנחנו מתעסק בזה הרבה מאוד שעות כל יום. אבל אנחנו נפתור את זה, נמצא מזה, ככה או ככה. זהו, אז זה הסיפור של בית ספר של דרור וה...
אז הצומת הבא זה, אמרת יום חמישי?
הצומת הבא שאני צריך לקבל ממנו זו תשובה עקרונית, בכתב, אבל צריך להיות לדעתי בכתב, ולא זה.
גם אתה יכול להתחמק קצת?
מה?
נסה לדחות?
כן, הוא גם התחמם, הוא לא רצה לעשות פגישה איתנו. אני הכרחתי אותו, ממש ברמה, כאילו אמרתי לו, אתה לא עושה, אתה תבין, אתה, איך אתה, ההורים רוצים, יש להם מה להגיד, אתה תשמע אותם. בסדר. היום לדעתי אולי הוא מצטער שהוא עשה פגישה, אני לא יודע, אבל הוא לא רצה בהתחלה. הוא לא אמרתי לו, תעשו מה שאתם רוצים, אני קיבלתי את ההחלטה. אבל בסדר, אנחנו עובדים על זה. אני, הדרך היחידה לדעתי שאפשר יהיה זה דרך בית משפט, אגב, תלוי כמה זמן זה יקרה ומה תהיה אחת. כי יש סיכון בבית משפט, אבל אני לא רוצה להיכנס עכשיו לזה. אחר כך אני... אז זה הסיפור של דרור. לא סיפור קל, אבל עמדנו באתגרים לא פשוטים בעבר, ונעמוד גם בזה, ו... זהו. אז אני סיימתי את העדכונים. כן. אנחנו נעבור לזאב.
כן, הדוח הכספי
של... דוח הכספי של המועצה.
אומרים על הדוח הכספי של שנת 2022. דוח כספי שהוא עדיין לא מבוקר, וכלולים לכל בו שינויים לעומת הדוח המבוקר הסופי, אז בדרך כלל אין שינויים משמעותיים. אנחנו סיימנו את השנה בעודף קל של 102,000 ש"ח, זה בעצם איזון. כשהביצוע מסתבר, אם נעבור לעמוד, בואו נתחיל לפי הסדר, נתחיל בעמוד 2. אני מחכה שכולם יפתחו. עמוד 2 מציג את הנכסים של המועצה, ואני אתעכב על נושא של נכסים נזילים והשקעות בכיסוי קרן עבודות פיתוח. אתם יכולים לראות שמדצמבר 21 עד דצמבר 22, אתם זוכרים בטח מהצגות הקודמות שהמזומנים זה מורכבים לשתי שורות, קופה ובנקים, והשקעות מיועדות לכיסוי קרן עבודות פיתוח. השורה החמישית. אז אנחנו התחלנו את השנה עם 53 מיליון, ומסיימים אותה עם 23. זאת אומרת, אנחנו ירדנו השנה בקרוב ל-30 מיליון שקל, המזומנים. אני רק רוצה לסבר את אוזניכם, לאן הלך הכסף? אז חלק, אנחנו השקענו במרכז התרבות כבר, נכון, לסוף 22, 15 מיליון. כביש 5613 השקענו 9 מיליון, את רוב הכסף קיבלנו כבר מראש, וחלק אנחנו אמורים לקבל לשנה, תחזר. בפיתוח השכונה החדשה השקענו 5 מיליון בשנה הזאת, ואין הרבה הכנסות כי אין הרבה התחלות בנייה. בספר רימון השקענו 3 מיליון.
בבנייה?
בבנייה, הכל בבנייה, כן.
אבל זה כספים שאתה צריך לקבל אחר כך החזרים, צריך להבין את זה.
כן.
אנחנו מממנים ואחר כך משרד החינוך משלם. גם משרד התחבורה וגם רמי וגם...
גני ילדים, אנחנו חדשים כבר מושקעים קרוב ל-2 מיליון. תיכון, תכנון, עלה לנו קרוב ל-1 מיליון. בגדול, אלה הדברים המרכזיים. זה לגבי המזומנים. לגבי הקטע של העמוד 4, תקציב רגיל הכנסות והוצאות, יש פה סטיות בין התכנון לבין הביצוע. יש סטייה של 9% בהכנסות מארנונה כללית, שהביצוע הרבה יותר גדול מהתכנון. 9% זה הפרש משמעותי. הוא נובע מכמה סיבות. קודם כל, היה לנו עליית מדד מחירים לצרכן בשנת 2022 של 5.3%, שרוב העלייה, 4.5% ממנה, הייתה בחצי הראשון של השנה. זה הביא להכנסות בלתי מתוכננות של סביבות 600 אלף שקל. אנחנו לא הבאנו בחשבון עליית מדד בתחזית. סכום נוסף שישנו, זה נובע משיפור משמעותי באחוזי הגבייה. אני לא יודע אם אתם מודעים לזה, התחלף לנו הצוות במחלקת הגבייה. וקראתם את שמואל, שמואל עזב, יש לנו עובדת מנהלת חדשה, היא מאוד...
מה, זה מה עצמו?
מה?
אז מה עצמו?
הוא עודדנו אותו לעזור.
הוא לא עובד שלנו, עובד של מלגב.
אבל אנחנו, כן, אנחנו...
הוא ביצע את עצמו.
הוא פרש לגמלאות. אז יש כרגע... במחלקת הגבייה היום משקיעים מאמצי גבייה הרבה יותר נמרצים, וזה הביא לנו לשיפור של עוד חצי מיליון.
מי זה שם?
מיטל.
אבל התחלפה גם
העובדת. התחלפו כל העובדים, וכמובן היו חבלי קליטה, אבל בסך הכל הביצוע היום, גם אנחנו משפרים מאוד את כל מערך הדיגיטל במחלקה. עובדים בצורה הרבה יותר שיטתית, מסודרת, ויש שיפור משמעותי גם באחוזי הגבייה, וגם האומדן המקורי היה נמוך לעומת האומדן, לעומת מספר המטרים. בסך הכל זה מביא לסטייה. מצד שני, יש לנו גם גידול במענק איזון. מענק איזון אנחנו מכינים בתחילת שנה לפי
הנחיה
הפנים, לפי הנחיה שלהם, שהם תמיד שהתבצעו הנחיה שמרנית, ובמהלך השנה קובעים את המספר, בהתאם לתקציב המדינה. בדרך כלל זה יותר.
אבל לא תמיד, למשל עכשיו קיצצו בתקציב החדש, בתוכנית שזה, מקצצים במענק האיזון, לא שכאילו בכללי, ברור שגם אנחנו ייפגע. ולכות שיהיה מאבקים עכשיו על זה, אז יכול להיות שיעלו בחזרה.
זה בהיבט הזה. מצד השני, אנחנו, תיק ניירות הערך שלנו, רשם תשואה שלילית השנה, אז מתקזז חלק מזה, אני תכף נדבר על זה בפרוטוקול על ההשקעות. זה בגדול. חוץ מזה, אין איזה איפה שהם תוכלו לראות גידול, גידול בחינוך, גם בהכנסות וגם בהוצאות שמתכזז. אין דברים מהותיים מעבר לזה. זהו בגדול. יש בשכר עובדי רווחה סטייה של 33%. זה נובע מהסכם שכר של עובדים סוציאליים, שכלל גם תגמול רטרואקטיבי. ששכר העובדים הסוציאליים השתנה מהיסוד בצורה מאוד מאוד מהותית, וזה מכירים גם פה. אנחנו אמורים לקבל שיפוי ממשרד הרווחה. אתם יכולים לראות שיש גידול בשיפוי ממשרד הרווחה על חלק מהסכום. אז אם פעולות רווחה ושכר עובדי רווחה גדלו ב-340, אז משרד הרווחה נתן לנו תוספת של 201. אז, אבל יש בהחלט שינוי בשכר העובדים הסוציאליים, הגדול ביותר שהיה אי פעם. היה פה איזה חודש שכל עובד סוציאלי קיבל תלוש של איזה 30-40 אלף שקל.
למה, 30 אחורה?
כן.
אז זה בעניין הזה.
עכשיו אנחנו עומדים בשנה הזאת נוכח, בינתיים, בראשון באפריל הם צריכים לקבל 6,000 שקל, כל עובד, לפי ההסכם החדש.
מרגע שהסכם חדש לגבי עובדים בשירות הציבורי.
לא, כל העובדים.
כל העובדים, כולל עובדי רווחה, הם קבלו גם עוד פעם. 6,000 שקל מענק, פלוס שכר סייעות. עלה בצורה משמעותית, שכר התחלתי של הסייעת יהיה 7,200 שקל, סייעת במשרה מלאה, וגם הכניסו גורם של מענק היעדרות, סייעת שלא תיעדר.
שתבוא חולה.
סייעת שתבוא חולה, תקבל עוד 600 שח. זה נועד לטפל בבעיה, אחת המרכזית היום שיש בנושא הזה, שהיעדרויות אדירות.
מה עם דור ב' כל הסיפור הזה?
זה חל לכולם. גם החבר בהסכם
החדש. דור ב', אני אגיד לך בדיוק, דור א', לא, דור א', יש שם 7,000 ו-7,200, נראה שדור א' זה 7,200 ודור ב' זה 7,000 שכר בסיס. העלו לו את השכר בסיס, אני לא יודע להגיד את ההשלכות המדויקות, כי אני לא יודע, היא קיבלה כבר את ה... אנחנו רוצים לעשות סימולציות, אבל לא, עוד אין לנו את כל הנתונים.
מחר יש זום גדול.
נכון, יש מחר.
כל חשבות שכר, יקבלו את כל האינפורמציה.
זה בוכתה רצינית גם לכל הרשויות המקומיות.
ההשפעה על כלל הרשויות בארץ של הסכום הזה היא 160 מיליון שקל במכה, בחודש אחד.
לא, רק למקבלות מענק.
רק ל-6,000 שקל.
על רק לאלה שמקבלות מענק איזון.
כן, כן.
לא, אבל יש כאלה שלא מקבלות מענק איזון. זה עוד מאה, זה אלה הגדולות.
כן.
300 מיליון.
אנחנו עכשיו, למשל היום...
זה מיידי?
ה-6,000?
חזרתי לב.
לא, זה יש בהסכם, אני לא זוכר, יש תאריכים, יש חלק...
יש תחנות, יש תחנות, כן, כן.
יש גם, יש להם עוד דברים, יש שם הרבה דברים שהם נכנסו להסכם הזה, שמעלה להם את השכר.
בסך הכל זה הסכם מבורך וחשוב, כי כמו שאתם יודעים, אין, יש קושי גדול להשיג סייעות, כל הארץ. אז זהו, זה בקשר לדוח.
אוקיי. סיימת?
כן.
שאלות? נתקדם על התברים. אישור תבר מספר 453 להשקעות בקריית חינוך דרור בסך 487,000 שקל. אני מזכיר לכם שמה שאנחנו משלמים פר תלמיד בדרור, אנחנו מחלקים לשני חלקים, 65% אנחנו מכניסים לתקציב השוטף, 35% מהתברים כדי להקל על התקציב השוטף. אנחנו מדברים על השנה הזאת, קודם כל, אל תשכחו שגם כשנעזור, אם נעזור, אם וכאשר נעזור את דרור, עדיין יש לנו שם תלמידים, עד י"ב. אז, אבל anyway, בכל מצב זה לשנה הזאת. זה ל... אנחנו מדברים על שנת תשפ"ג, אז זה הסכום, אז לא צריך לאשר אותו. מי בעד? פה אחד. נעבור לאישור תבר מספר 454 לתאים פוטו-וולטאים מספר 3 מיליון שקל. אני מבקש שזאב שעסק בזה לעומק ייתן את כל ההסברים.
טוב, זה רק עוד מילה. אנחנו מקבלים איזשהו עדכון על מה נעשה בכספים? כאילו, תמיד היה...
כספים.
הכספים שמעוברים לדרור.
לא.
נכון, זה תמיד היה...
חלק ממה שמעצבן אותי בכל הדבר הזה, 10 שנים האחרונות, היה מערכת... זה התחיל רע מאוד שאני נכנסתי, כי היה לי איתם כסח מאוד רציני. ממש בחודש, חודשיים הראשונים, אבל זה היה כסח מכונן. מאותו רגע הבינו שהשתנו פה החזרות. אנחנו לא, לא, מה שהיה לא מה שיהיה. ועשר שנים היה מערכת יחסים מצוינת. אני מדבר על בבית ספר, עזוב רגע את המועצה. הבית ספר. מערכת יחסים מצוינת. בוא נגיד, אחת ההבנות הבלתי כתובות הייתה, תראו, אנחנו נותנים לכם כסף. אתם לא באים לבקש שום דבר מעבר לזה. כל פעם היו שולחים, פה איזה משלחת יוצאת, פה איזה נוסע, פה איזה טיול שרוצים להוציא. אין. מסיבה מיוחדת, אין. אתם, זה הכסף שמקבלים.
זה לא מבוטל.
מה?
זה לא מבוטל.
לא, לא מבוטל, בהחלט. הוא הולך, ההבנות היו, שהוא הולך באמת, לא, לאו דווקא למבנים, זה לא משנה אם זה מבנים, אלא הולך לשיפור, בוא נגיד, סל השירותים שהתלמידים מקבלים, זה יותר, זה יכולת לפעמים לפצל כיתות.
זה לא לא לכם, זה לחמה יותר.
למגמות, זה הולך גם לחטיבה, גם, לא משנה, זה הולך לסל שלהם, והם עושים איזה, וזה, ואני שמח, אני אומר את האמת, אני, כיוון שאני מכיר אותם, שמחתי עליהם, גם השתנו שם הפרסונות, זה לא הוויקטור, השתנו האנשים, אנחנו נותנים לכם, אתם, אני לא שואל אתכם מה אתם עושים עם הכסף, אתם רוצים לתת לנו את כל מה שאנחנו צריכים. למשל, כל שנה, בעבר, היו סיפורים על הכיתות, על הילדים של החינוך המיוחד. יש שם שתי כיתות, בהתחלה הייתה כיתה אחת, אחר כך הם גדילו לשתיים. היה סיפורים, כן, נניח שיש 15 ילדים בכיתה כזאת, אז בואו, פרדסיה צריכה לקבל לפחות 3 אם מגיע לפי הזה, בסדר? לא, עדיפות ללב השרון. לא, נגמר, אין. פרדסיה מקבלת את הקבוצה שלה. כמובן, בתנאי שיש ילד כזה.
יש צורך. כן.
יש צורך. אבל אין יותר ויכוח, ובאמת, אני יכול להגיד, 10 שנים היו אולי 2-3 ויכוחים, אז דברים כאלה, על תלמיד שכן נכנסו, לא נכנסו, כן הוציאו, לא הוציאו, אבל נתנו שם להביאו, אחרי הקורונה הביאו פסיכולוגים, יש שם פסיכולוגים במשרה מלאה, שמממנים אותה, מהדברים האלה, שלא משרד החינוך. פיצולי כיתות במתמטיקה, פיצולי כיתות בחטיבה, אלף ואחד דברים, מגמות, זה כסף שגם הולך למגמות. אין, הכל היה בסדר. לא היה טענות, אף אחד לא היה טענות אליהם, לא היה טענות שהביאו אליי כדי שאני אלך אליהם. לי לא היה טענות אליהם. ואם היה דברים, אז דיברנו והסדרנו. אבל זה לא היה בדבר, לא, אני לא התערבתי להם בניהול היומיומי, כי גם אין לי סמכות, צריך להבין. הם עובדים מול לב השרון, לא מולי. אז ונתנו להם גיבוי בהרבה מאוד דברים שהם היו צריכים את הגיבוי מול הורים ומול גורמים אחרים ומול משרד החינוך. היה מערכת, לכן אני אומר, זה לא, אנחנו אף פעם לא שאלנו מה אתם עושים, הם נתנו את מלוא השירות, ילד פרדסיה, דין ילד פרדסיה כדין ילד מלב השרון. ובאמת הרמה, מה שנתנו לילדים זה יותר ממה שנותנים בית ספר. אז זה הסיפור הזה.
טוב, הלאה.
תאים עבודות עבוד תאים.
אנחנו נמנים על קבוצה מצומצמת של 12 רשויות מקומיות מתוך 257 רשויות בארץ, שמשרד הפנים החליט לתקצב אותם על פרויקט מיוחד. ואנחנו בנינו את הפרויקט של מערכות פוטו-וולטאיות, הצגנו לו אותו, והם אישרו לנו מענק של מיליון שקל. זה דבר שהוא די נדיר.
מי עשה את עבודת ההחתמה שעל המיפוי של אחד וכמה ו...
זה צוות שכלל את מהנדס המועצה, אותי. אנחנו נעזר, יש לנו יועץ של חברה למשק וכלכלה שמלווה אותנו, שהוא מהנדס חשמל, שהוא מתמחה בנושאים של נושא של פוטו-וולטאי. אנחנו הגדרנו את הפרויקט, בדקנו את הגגות, גם יש לגג אחד או שניים שמהנדס המועצה לא היה בטוח שהוא יכול לשאת את זה, אז הוציא קונסטרוקטור מיוחד, שהוציא קיבל חוות דעת שאפשר. ואנחנו הגדרנו את התקציב, ולפי התקציב בנינו את השטח. והיופי בפרויקט הזה, שבגלל המענק של משרד הפנים, הוא פרויקט מאוד כדאי כלכלית. זאת אומרת, הוא רווחי, ולכן גם הנפנו אותו. אז יש לכם פה את כל ה... אז אנחנו בעצם מקבלים מענק של מיליון שקל, רוצים לקחת הלוואה בנקאית של 2 מיליון ש"ח נוספים. וחשוב להבין שהתקנה של מערכות פוטו-וולטאיות זה יעד לאומי במדינת ישראל, שזה גם החלטת ממשלה, שאחד היעדים החשובים זה מאבק בשינוי האקלים. זה תורם למעבר לשימוש באנרגיות מתחדשות, יעילות ונקיות של שיפור הסביבה. וכמובן שבהתקנה של מערכות כאלה יש תועלת כלכלית וחיזוק החוסן של המועצה, וזה הכל לרווחת הציבור. אנחנו מדברים על התקנה בשטח של כ-6,000 מטר. הבניין הציבור זה מועדון פייס לנוער, מגרש הפטנק, הקירוי של הפטנק, קאנטרי, בית ספר תפוז, בית ספר רימון, עולם הספורט החדש ומרכז התרבות החדש.
משהו מזה נמצא בקרבת בתי מגורים?
מה זה חשוב?
תראה, היום יש פרויקט סולארי שיש כבר 11 שנה פה. על הגגות, מה?
זה, יש המון גגות של בתים.
כן, לא, אני שואל בהיקף שלו, זה לא שיקול.
אני חושב שזה שיקול בכלל.
אין בכלל סכנה.
קודם כל לא כל כך.
וגם עשינו בדיקה לגבי הבטיחות ולגבי הקריאה.
אין פה שום דבר שהוא קרוב, אבל...
אבל
מה, למה זה? ילדים לומדים מתחת, מה, זה עוד יותר... אין, אם היה סיכון לא היינו עושים את זה.
זה נבדק, וזה...
בבית ספר תפוז יש כבר 11 שנה, וזה מכניס אגב 100,000 שקל למועצה כל שנה, הדבר הזה. זה שיטה אחרת שיש בזה, אבל אותו רעיון.
עכשיו, כאילו, אנחנו מדברים על תשואה של 13.7%, החזר השקעה 6.5 שנים, 0.5 מיליון שקל הכנסה למועצה. אחרי שמקזזים גם את החזר ההלוואות, אז מגיעים לרבע מיליון תרומה שנתית נטו לתזרים, הערכה, פלוס מינוס. הכל כפוף לזה כמובן שחברת החשמל תאשר את זה, והם חייבים לאשר את זה כי זה רגולציה היום. יש לכם גם פה לוחות זמנים, הכוונה לבצע את זה בקיץ השנה.
אבל לא עשיתם מכרז, נכון?
עשינו כבר, דרך משקל יש לנו מכרז ויש לנו קבלן מבצע, כי אנחנו איתנו עם אישור הטבע כדי לראות מה העלות האמיתית, לפני שבאים לבלבל את המוח. אז אנחנו כיום, יש לנו כבר קבלן זוכה.
אז מי עושה את זה?
אני לא זוכר את השם שלו.
לא, אבל החברה של הפאנלים, כאילו.
זה הקבלן.
זה הקבלן.
הוא מביא את הפאנלים. אני לא יודע מי החברה של הפאנלים, אם מישהו יוכר. יש יועץ צמוד שמפקח על העבודה. זה פחות או יותר. אנחנו בוודאות יודעים כמה זה עולה, יודעים מה לוח.
תסביר את המושג תשואת הפרויקט.
תשואה זה הרווח שאתה צופה לאורך זמן על ההשקעה. אתה משקיע 1,000, אתה מקבל 13% בשנה, סך הכל. ואתה כותב, ואותו דבר זה ילך, זה להשקעה ב6.5 שנים. בדיוק אותו דבר, זה 100, כן. אז אם הפרויקט הוא ל-25 שנה, אז ההנחה היא שב-6.5 שנים הראשונות אתה ב-0, מימנו ולך אתה ב-100% רווח. אבל אנחנו בגלל ההלוואה פרסנו את זה, ואנחנו מחכים את זה שהרווח יהיה מיידי כבר. אל תשכח גם הלוואי ל-15 שנה, יכול להיות שניקח גם אפילו ל-12, תלוי במסע המתן עם הבנק. הלוואי ל-15 שנה וההתקשרות היא ל-25 שנה. יש התחייבות של חברת חשמל ל-25 שנה.
כי חוץ מהמיליון שקיבלנו,
עוד 2 מיליון, הלוואה בנקאית, תכף אני אקריא לכם גם את הצעת החלטה, שהיא מחולקת גם אישור לקבלת הלוואה. זהו בגדול, יש איזשהו נושא קטן בקטע של לקיחת הלוואה, של התלבטות, האם לקחת הלוואה עצמודה לריבית פריים, או לקחת הלוואה שהיא בריבית קבועה. אני לא יודע אם אתם מבינים את ההתלבטות, אבל...
בוודאי שאני מבין, כי אתה לא יודע, זה ימשיך לעלות או שזה עכשיו ירד.
מה, ריבית קבועה הלוואה?
ריבית קבועה, אבל אם עכשיו אנחנו נועלים בריבית קבועה של 5.5%, 5.5% והריבית תרד.
אי אפשר לעשות חצי חצי?
האמת היא שזה לא נשמע לי, ל-25 שנה 5%?
נכון, אז זה אחד. הפרויקט הזה מבוסס על ריבית של 5%.
וזה בלי מדד אבל או עם מדד?
בלי מדד.
לא, לא.
בלי מדד.
נומינלי. השאלה אם אפשר לעשות חצי חצי?
לפחות זה.
אפשר.
כי אז אתה כאילו יוצא בטוח משני הכיוונים.
אפשר, תראו, כשאנחנו עשינו פה את ה... לקחנו את ההלוואות הגדולות שלנו של 15 מיליון שקל לפני 7 שנים, אנחנו העדפנו לקבע את רוב ההלוואה בריבית קבועה של 2%.
זה
מלווה אותנו 15 שנה.
זה לא 5.
והפריים אז היה 1%. אז אנחנו הוספנו עוד 1% כל שנה בשביל הביטחון. מה שעכשיו אני מדבר עם אנשי מקצוע, כולל בבנקים, הם אומרים, טוב, אנחנו לא יודעים מה יהיה. אין ביטחון. אני עוד זוכר שפעם לקחו פה הלוואות ב-12-13% צמוד למדד, מדינת ישראל, בסוף שנות ה-80 ותחילה שנות ה-90.
כל תלוי מה יקרה עם מצרים
הנשיא. אנחנו לא יודעים מה יקרה עם ההפיכה המשפטית, אנחנו לא יודעים מה הקרנה לכלכלה מדינת ישראל, אנחנו לא יודעים מה יקרה בארצות הברית.
זהו, לקחת את זה מהבנק ההוא בארצות הברית. תראה, לא בטוח שאתה צריך להחזיר.
האינדיקטורים עכשיו אומרים שאנחנו כרגע בקצב אינפלציה שנתי במדינה של 3%.
לבנק ההוא של תכף.
תקשיבו, כרגע האינדיקטורים שקיבלתי שאנחנו מדברים על מדדים, 3 המדדים הקרובים, 0.7, 0.3, 0.2, קצב שנתי של 3%. בקצב שנתי של 3%, פחות כדאי לקחת הלוואות ב-5.5. אפשר, אני...
לקחת כל המסלולים וזהו, אל תעשה
כמו הבנק. לא, אני נוטה לקחת הלוואה בריבית פריים. יש עוד דבר יפה בריבית פריים.
אז אתה כן רוצה ריבית פריים.
אני יכול תמיד להחזיר את זה בלי כנסות.
כן, זה גם בלי כנסות.
אם אנחנו ניקח הלוואה בריבית קבועה,
לא
נוכל למחזר אותה אף פעם.
אגב, אני לקחתי את המשכנתא שלי ריבית קבועה 4%, כי אמרו לי שהריבית היא בין 4 ל-7, והיא לא תהיה פחות מ-4, וכל ה... אכלתי אותה כל ה-20 שנה האלה. 20, קצת פחות.
אז אנחנו כן מדברים על צמוד לפריים. אז מה שאני מקריא לכם את הצעת החלטה,
אז רגע, אבל צמוד לפריים,
פריים מינוס, כרגע יש לנו הצעות משלושה בנקים, אנחנו בתהליך התמחרות. כרגע הצעה הכי טובה היא פריים מינוס 0.57. אנחנו עובדים לשפר אותה עוד טיפה, אבל עוד טיפה זה כבר לא משמעותי. אז מה שאני... כן, אבל הפריים הוא גבוה. 5.75. אז זה ככה, מליאת המועצה מאשרת פה אחד, תדבר מסדר 454 על התקנת מערכות פוטו-וולטאי בסך 3 מיליון ש"ח, מימון 1 מיליון ש"ח ממשרד הפנים, 2 מיליון ש"ח הלוואה בנקאית. ב' מליאת המועצה מאשרת קבלת הלוואה לזמן ארוך בריבית שקלית צמודה לפריים מבנק הפועלים בסך 2 מיליון ש"ח לתקופה של עד 15 שנים. לצורך ההלוואה המועצה תמשכן בשעבוד קבוע בדרגה ראשונה את הכנסות העצמיות של המועצה. ג. מליאת המועצה מסמיכה את מורשי החתימה לסכם את תנאי האשראי, המשכון והשעבודים עם הבנק המלווה ולחתום על כל המסמכים הנדרשים לצורך כך. זה נוסח סטנדרטי שתמיד עשינו אותו.
כולל הפה אחד?
לא, פה אחד זה בטרוף
יצא. אז מה אתה צריך לראות למה
שקרה? אתה מבין את הצל. אתה שמתי לב.
אני לוקח את הדברים חזרה.
לא שמתי לב. טוב.
טעות פורדיאנית.
כן. הוא רוצה שזה יפה. כן. אוקיי. אז תחשבו מה אתם מצביעים מהר כדי זה. מי בעד ההצעה של זה ואלה? פה אחד. אתה יכול לשאיר.
אתה יכול להירגע.
נעבור הלאה. אישורי פרוטוקולים. ועדה לקידום מעמד האישה משישי לשני. ביקור הוועדה במרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית בשרון, הכנות למסיבת פורים עם מיוחדים, יום מעמד האישה. אוקיי, מי בעד?
יש עוד אחד.
כן, אני יודע, זה אחד.
אבל
זה... יש עוד פרוטוקול אחד של הוועדה שדיברנו כמענו קודם, המסיבת פורים עצמה, יום המעשים הטובים. זה היום, זה יש, את רוצה להגיד מה עשיתם?
כן, והפעם אנחנו...
זה רק הם, זה הקטע שמעשים טובים שהרבה שעושים, אבל...
נכון, בשנה שעברה היה הפנינג גדול בפארק, השנה אנחנו נמלנו מזה לשמחתנו, כי איזה גביר הזה היה הורס לנו הכל. אנחנו החלטנו שאנחנו עושות בשני מוקדים התנדבות שלנו, של הוועדה. היינו ביום ראשון ב... הוסטל של הנפגעי נפש של משרד הביטחון, אלומי קרב בכפר יונה, שהם קבוצה שהם באים הרבה לפרדסיה, ואנחנו בקשר ארוך איתם. באנו ועשינו שם פעילות איתם, הייתה מאוד מוצלחת, ואת אותה פעילות עשינו היום במועדון לב אל לב פה בפרדסיה, שגם היה מאוד מאוד מוצלח. הם שמחו, ואנחנו גם שמחנו איתם, זה היה ממש כיף.
טוב.
חשבתי שהמטרה של יום עושים טובים זה לגייס יותר את ה...
אז יש סדרה שלמה, בתי הספר עושים, יש...
השנה הלכנו על המצומצם הזה כי ההפנינג הגדול לא הסתדר, לא הסתייע, ומזל שכך, כי אם היינו קובעים היינו מבטלים עם המזג אוויר הזה.
יש הרבה פעילות גם שבתי הספר עושים, בכיתות, בגנים עושים, כולם... טוב, בואו, מי בעד? אחד, ועדת תמיכות.
שרון, כדאי שתצא. הוועדה דנה בחלוקת תמיכות לשנת 2023 בהתאם לקריטריונים שאישרה מליאת המועצה. יש לנו דנו בחמש בקשות. אחד זה הצופים. יש פה גם בוועדה פירוט של כמה משתתפים בכל תחום, זה חשוב, חלק מקריטריונים. בואו נתחיל עם תנועות נוער, עמותת הצופים. סך התקציב שמוקצה לסעיף הוא 130. לשנה שעברה הקצינו לצופים 116,000. נשארנו 14,000 ש"ח לשימוש עתידי, אם וככל שיהיה תנועת נוער נוספת. אין יותר בקשות, לא ידעו בקשות גם בשנה שעברה וגם בשנה שלפני כן, ואנחנו לא צופים הקמה של תנועת נוער חדשה ביישוב השנה. ולכן הוועדה ממליצה להקצות את מלוא הסכום לצופים, ולגבי הדבר הזה. בנושא של אגודות ספורט, יש פה בקשות משלוש אגודות ספורט. קודם כל בהפועל פרדסיה, זה עמותת הכדורגל, יש לה 310 משתתפים פעילים, זה מספר אדיר. עמותה הזאת משתמשת במגרש הכדורגל ובגני של ידו, לא יודע אם אתם זוכרים, אבל לפני מספר שנים התקנו דשא סינתטי במגרש, מה שהביא לחיסכון גדול בעלויות התפעול. היום אנחנו בעצם משקיעים בכל המגרש הזה ומסביבו 50,000 שקל בשנה, וזה שווי התמיכה העקיפה שהעמותה מקבלת. עמותת פטנק, בעמותה יש 33 משתתפים פעילים, בעיקר לאוכלוסייה יותר מבוגרת, נכון? היא משתמשת בזה?
לא בהכרח.
בעיקר. לאו דווקא.
הגדר מבוגר, אבל...
אתה מבוגר, אתה אומר.
זאת הסיבה שאני אומר, יש שם גם חברה יותר צעירה.
כמה פעם אתה
קורא? זה לא משנה, זה לא...
אתה עושה שימוש במועדון הפטן?
הגיל לא משפיע על התמיכה.
כן. אין לנו בקריטריון גיל? העמותה עושה שימוש במועדון הפטן, ובמגרשים המקורים הסמוכים אליו, אנחנו מעריכים את התמיכה העקיפה ב-25,000 ש"ח. ויש את עמותת מועדון כדורסל פרדסיה, זה... זה פעם שנייה שהעמותה מגישה בקשה לתמיכה, בשנה שעברה הגישה ואישרנו לה שימוש בעולמות הספורט. השנה, ואתם זוכרים, מלפני כמה חודשים הם גם מפעילים את ליגות הכדורסל, שעברו אליהם לבקשתם מהמתנ"ס. על פי דיווח של עמותה, יש לה 64 משתתפים משלמים, ועוד איזה 20 של מבוגרים לא משלמים, מערכתנו.
64?
64, זה מה שיש, סך הכל בלימות.
זה
לא שמר,
זה מכיתה ה' עד, לא מי, בלי הבית ספר לכדורסל.
בית ספר יש הרבה
יותר. בית ספר לכדורסל יש 220 ילדים.
שהם במתנס.
זה במתנס, זה לא קשור אליהם.
בכדורגל זה הפוך. בליגות יש 200 ומשהו, בית ספר לכדורגל פחות
מ-100. יש 100, לא, יש 100.
סך הכל בעמותת הפועל פרדסיה מפעילה 310, והעמותה הזאת מפעילה 64. העמותה עושה שימוש באולם הספורט ברחוב רמב״ם כמתקן עיקרי. עכשיו אנחנו, כדי לחלק תמיכות כשיש מספר בקשות בתחום ספורט, הפעלנו את הקריטריונים יחד עם היועצת המשפטית שלנו, וכשבקריטריונים אנחנו אוגמים את התמיכה העקיפה ואת התמיכה הישירה. מה?
הוא היה פה בעלך?
לא, לא, יש פתיחה לתושב לתושב,
הוא מנוע משתתף.
טוב.
אז אנחנו חילקנו לפי מספר היקף המשתתפים, משקל היקף הכנסות עצמיות, תרומה לקהילה, שווי שימוש מתקני המועצה וכן הלאה. סך הכל, לפי הקריטריון הזה, היה לנו, גם אלון היה בישיבה, היה לנו דיון עם היועצת המשפטית. היועצת המשפטית בכלל סברה שבגלל ששווי התמיכה העקיפה למועדון כדורסל כל כך גבוה, ואם אנחנו מיישמים את הקריטריונים, העמותה צריכה לשלם למועצה 70 אלף שקל. ואנחנו הקדשנו את רוב הישיבה במאמץ לשכנע אותה לוותר על הסכום הזה. אז בוודאי שאין מה לדבר על תמיכה ישירה.
אז כרגע... אני גם לא מבינה, כאילו, עם 64 ילדים, מה...
אוקיי, בסדר. זו פעילות שהיא חשובה, ואנחנו כן רוצים לעודד אותה. אנחנו מעמידים לאולם שלם בעצם, כמעט ש...
כן, אבל אנחנו... אני לא משתמשת באולם כמו, אתה יודע, 64 ילדים, זה לא...
בסדר, אנחנו זקפנו
רק,
זקפנו פחות מחצי מהעלות של האולם. חצי אחר ספגנו, ובית ספר תפוז משתמש בזה בבוקר, ויש עוד פעילות פה קטנה ושם קטנה. כדי לא להגזים בקטע הזה. וזהו. אז כרגע מוצע להפועל נועם פרדסיה, תמיכה ישירה 50, תמיכה עקיפה 50, מועדון כדורסל פרדסיה, תמיכה עקיפה 150, תמיכה ישירה כמובן שלא. עמותת הפטנק, תמיכה ישירה 13,000, תמיכה עקיפה 25. עמותת הצופים, תמיכה ישירה 130, תמיכה עקיפה אין, כי הם...
הם
מחזיקים אותו במלוא, המועצה לא משתתפת ולא משקיעה שום דבר. ועמותת תושב לתושב, 5,000 שח כמו בכל שנה.
את העולם כדורסל אנחנו כן מתחזיקים?
בוודאי.
כן.
מלא, מה זה?
כולל עובד.
כולל עובד, אב בית ומשרה
מלאה. זה עולם של תפוז.
כולל אב בית ומשרה
מלאה. כן, אבל זה גם עולם של בית הספר, זה לא רק עולם של הכדורסל.
אב הבית הוא בעיקר בשעות של הכדורסל. כן, זה אחת השקעות גדולות שהמועצה משקיעה בתחום הזה, מעל ומעבר למה שמשקיעה בדברים אחרים, כי ענפי ספורט אחרים לא צורכים את המשאב הזה. כדורגל זה בחוץ, זה כדורסל, זה בפנים.
כדורגל, אם לא היינו עושים את השינוי, אז זה ממשיך
לצורך. מה העלויות הגדולות בהחזקת האולם? רק בתחזוקה של העולם ובשיפור המבנה השקענו 50,000
עכשיו.
עכשיו. כאילו העמותה, העמותה באה וביקשה ואמרה שצריך לתקן את זה, צריך לתקן את זה, ואנחנו זרמנו ועשינו את
זה. זה גם בסטנדרט, כי זה, יש שם ליגות, זה חייב להיות בסטנדרט מסוים, כדי שיהיו שם התחרות.
אז אנחנו השקענו הרבה דברים בשיפור העולם ושיפור הנראות שלו, וכן, גם בשירותים וגם לוח תוצאות וגם הרבה דברים. כי בסך הכל אנחנו רוצים שיהיה טוב פה לאנשים.
טוב.
אז זהו, אז מבקשים לאשר את הפרוטוקול.
מי בעד אישור ועדת תמיכות? עבר פה אחד, נתקדם הלאה.
הלאה, ועדת השקעות. עובד לשרון, כן? ועדת השקעות. אתם רואים את התשואה בחודשיים הראשונים של השנה שהיא... הייתה גם איזשהו קטע של רכבת הרים, התחלנו עם תשואה חיובית ופתאום ירדנו ואנחנו בתשואה שלילית ברגע ש... הנקודת המעבר הייתה ברגע שהוצגה תוכנית הרפורמה המשפטית אז השחקנים התחילו לצלול
יגידו לך שאתה מפיץ פייק ניוז.
שיגידו מה שרוצים, אני סופג הכל, אני ילד גדול. אנחנו בזמנו, לפני שנתיים מכרנו חצי מהתיק וירדנו ל-20 וכמה, ולפני 3-4 חודשים היה לנו 20, מכרנו עוד 8, נשארנו 12. ובעקבות ההתפתחויות במצב הפוליטי והכלכלי, שגוררים אי הציבות, הגדלת הסיכון בשווקים אחד, ועלייה רצופה בשער הריבית שמאפשרת קבלת אלטרנטיבת השקעה סבירה ללא רמת סיכון מאידך, ולאור צרכי המזומנים של המועצה וצפי להתחלת בנייה של בית ספר תיכון, הוועדה לא רואה הצדקה להמשך השקעה בתיקי השקעות. הוועדה ממליצה למכור את תיקי השקעות ולהשאיר בכל בית השקעה סך מנועה של כחצי מיליון ש"ח בלבד, כן, יותר, אבל... יותר לבקרה. שאם נרצה גם לחזור, שיהיה לנו משהו פתוח ואני אצטרך לפתוח את הכל מהתחלה.
אתה שם את הכסף בפקדונות?
עכשיו, היתרה תושקע בפקדונות בזמן קצוב ותן לצורכי המועצה. הריבית השנתית המוצעת, כי יש לכם פה גם בפרוטוקול, קיבלנו הצעות משלושה בנקים לכמה תקופות.
לא מעניין.
הריבית השנתית המוצעת כיום לפיקדון של שנה היא 4.8% ולשלושה חודשים 4.5%.
מאמן, מאמן.
אולי תיתנו הלוואה למועצת פרדסיה.
מאמן, מאמן. כן, של הפוטובולטאים.
הפאנלים, יכול להיות שווה להם לתחר.
תראו, היה איזשהו שיקול האם בכלל לקחת הלוואה, אבל אנחנו צריכים את הכסף. צריכים את הכסף
גם לבית ספר וגם לגמור את העולם ספורט וגם
שיהיה נזילות. אנחנו מקבלים מענק איזון קצת, כן, למרות שגם זה כבר נהיה איזשהו סוס שאתה לא יודע לסמוך עליו, אבל כן, גם המענק. אז כדאי לקחת הלוואות. זה נכון שיש פער מסוים של חצי אחוז כרגע.
אני מעריך שנתחיל, שיסתדר עניין הצומת ונתחיל לבנות מחדש, אז הזרם כספי יתחיל. יש לנו דברים גם שנמצאים בקנה, שצריכים להיכנס, ממשרד תחבורה, ממשרד החינוך. יש סכומים, זה לא... זה, אבל...
מה עם בנייה, קבלנים, עניינים, אין יותר, זהו.
עד שלא... יש דברים שנגמרים עכשיו. התחלות כמעט ואין פה, כי עד שלא יתחיל, יסתדר עניין הצומת.
מה עם המרכז המסחרי?
מרכז מסחרי דווקא, המרכז המסחרי הגדול, קיבל את, הגיש בקשה להיתר.
מה זה הגדול?
ההוא
של...
של 10? לא, לא, לא. על מה מדברת? אני מדבר על מה שפה.
כן, זה מרכז.
יש אחד של 10 ומשולם לוינשטיין. הם הגישו כבר, הם הגישו בקשה להיתר.
יש שניים, אני לא סגור,
יש שניים. יש משולם לוינשטיין ולסר זה אחד, ויש את JTLV. אני דיווחתי על זה, אני חושב, הפעם האחרונה, שזו חברה שעושה את...
פיאנו.
את הפיאנו בנתניה. אז הם עובדים, אז... אז היותר גדול, שזה משולם לוינשטיין ולסר, הגישו כבר יותר בקשה ליותר בנייה. זה עכשיו בשרונים, זה ייקח די מהר, כבר נדעו די הרבה זמן. זה איזה 15,000 מטר. והשני, הם כרגע יש, אני גם עכשיו חתמתי על העברות קרקעות שלהם ל-JTLV, והם עובדים על תכנון. ברגע שיהיה תכנון גם אנחנו נציג אותו. שיהיה משהו שהוא, זה ממש מרכז מסחרי. זה בערך 9,000, משהו כזה.
אז אמרתי 25,
לא, אלה הם כרגע, אלה שעשו את ה-15 יותר גדולים, הם הורידו קצת בזה, כי חוששים עכשיו גם המצב והכל, אז הם הורידו קצת את המטראז'. אם הם משאירים אופציה, יש שם אפשרות לבנות בעתיד, גם אחרי שזיזו את קווי המתח, כל החנייה שם היא מתחת לקווים, הם יוכלו לבנות. הם עושים גם כאילו תוכנית ל... להרחיב, אבל קודם כאילו שיתחילו, אני מאמין שבארץ שיתחילו וזה, אז גם ירחיב. זהו.
הצבעה.
הצבעה, מי בעד ה...
צריך לשאיר את הפרוטוקול.
פרוטוקול של ועדת תמיכות?
השקעות.
של ההשקעות?
כל פעם שאני שואל את השאלה הזאת.
זה כבר בשנה האחרונה, כן.
זה לא היה בעבר, הוא צודק.
לא היה בעבר, בשנה האחרונה. לא, זה לאשר, להצביע.
טוב, מי בעד?
כמו כל פרוטוקול.
לא, בעבר לא היה. עבר פה אחד, התקדם הלאה. בעצם פה סיימנו. דיווח, לא, חמש, דיווח על הוצאות והכנסות את שמירה שנת 2022.
על שולחן המועצה מונח דיווח השנתי.
זה חלק מהצורך
לדווח
על כל הדברים האלה.
יש לכם פה סיכום של הוצאות והכנסות, שנעשה לפי כללים של משרד הפנים. היה לנו סכום של עודף, ובסכום הזה אנחנו רכשנו מצלמות, ולאפס אותו,
מה זה תקורה לצורך העניין?
תקורה לפי הנחיות של משרד הפנים, כשאנחנו עושים תחשיב של שמירה, אנחנו צריכים לקחת תקורה של בין 3-5%, פה לקחנו 3%.
שהיא נועדה כאילו לחסות?
לחסות את כל הדברים שמסביב.
זה לא?
לא, זה שמירה דוגמה פה, כמה חודשים.
ב-22?
אז מה זה ההוצאות?
לא, אני לא יודע באמת מה.
זה לא.
וההכנסות של היטל השמירה פה פתאום, לא הבנתי.
מה?
פרוטוקול של משהו?
זה דיווח על ההוצאות וההכנסות שאתם מחויבים לדבר למשרד הפנים.
דווקא על זה, על צו השמירה?
על היטל שמירה.
אז יודעת למה? כי הכספים שנגבים מאגרת שמירה יכולים לשמש רק לשמירה. שלא יקחו אותם לדברים אחרים.
אני זוכרת. אני פתחתי חשבון בנק כזה.
טוב, סיימנו? בואו נעבור לישיבה שבשבילה אלון הגיע היום, מבקר המועצה. אנחנו פותחים את ישיבה מספר, מליאת המועצה שלא מן המספר 60. סדר היום, דיון בדוח ביקורת משרד הפנים לשנת 2021, דוח מבקר המועצה לשנת 2022, בפרוטוקולים של ועדת ביקורת מספר 16, 17 ו-18. אתה רוצה לדבר?
טוב, כבוד היושב-ראש, טוב, ערב טוב, על שולחן המליאה ישנם שני דוחות ביקורת, דוח אחד של משרד הפנים, כל שנה משרד הפנים שולח רואה חשבון שמבצע ביקורת, כל שלוש שנים בדרך כלל הרואה חשבון מתחלפים. הדוח שלפניכם הוא דוח לשנת 2021. למעשה אם תסתכלו בעמודים 8 ו-9 אתם תראו שהדוח לא אלא ממצאים. גם עיון בתוך הדוח עצמם לא נמצאו ליקויים בכל הבדיקות שהמבקר עשה, דרך אגב, המבקר הזה גם מבקר אותי, אז מה אני עושה ומה, אז אין, לא מצאתי לפחות מיון בדוח, לא מצאתי שיש פה איזשהו זכור לליקויים, ועדת הביקורת דנה בו.
הכי חשוב שהוא לא מצא ליקויים בעבודת מבקר המועצה.
מילא המועצה, אבל העיקר שהמבקר בסדר.
כל כך ליקויים כאלה גדולים שאפשר לראות אותם, כאילו...
ליקויים מאורות.
הוועדה דנה, רק אני חושב שפרוטוקול מספר 18 צריך לציין שדעתי ועדות חזותית. זה לא אצלן פה. הוועדה...
לא מהותי.
ועדת הביקורת דנה על הדוח הזה בשלישי. את רוצה אתה להציג או שאני אמשיך?
לא, זה בהמשך למה ש... בעצם לאור העובדה שלא היו ליקויים, אז בעצם הדיון היה קצר יחסית, ואנחנו מצפים לאיזשהו דוח המשך שאמור להגיע.
כן, בדוח צויין, הרואה חשבון מטעם משרד הפנים עושה כל שנה את הדוח הכספי המבוקר, את הדוח הביקורת הזה שנקרא דוח מפורט, והשנה הוא גם עושה דוח ביקורת נוסף מיוחד בנושא ספציפי מתן הנחות מארנונה, והוועדה רשמה לפניה שהתמתין.
לא, הוא רשם שלא נמצאו ליקויים בבדיקה.
לא, אבל אני חושב שהוא ציין שיש, עושה עוד דוח.
אנחנו לא קיבלנו.
לא, זה כמו שאמרתי לוועדה, לכשהוא יתקבל, הוא יונח על שולחן הוועדה, ואז הוועדה תדון. זה לגבי הדוח, אם יש למישהו שאלות.
חשוב שיש ברכות למועצה ולעבודה.
בהחלט.
שמגיע מגיע, אולי, כן.
כן, אז ועדת הביקורת בירכה את המועצה ועובדיה.
הלאה.
רגע, יש למישהו שאלות?
לא.
מאשרים את
המלצות. מאשרים את הדוח ביקורת ללא ליקויים, מאשרים.
נעשה את האישור על כל הפרוטוקולים ביחד, שלא.
לא, זה נושאים
נפרדים.
אז צריך לאשר את הדוח, את החלטת ועדת ביקורת בעניין הזה?
כן, אוקיי. 18.
מי בעד אישור פרוטוקול ועדת לענייני ביקורת מספר 18 על דוח המבקר במשרד הפנים? עבר פה אחד, תדעי מעלה. עכשיו אנחנו עוברים לדוח מבקר המועצה שנת 2022 שמונח פה לפניכם, ואתם ביום, היום יום שלישי, ביום ראשון יש לכם מבחן עליו.
אני קראתי את התקציר של דובשני ואני יודעת.
שוט, דוח הביקורת מבקר המועצה לשנת 2022 חובק 4 דוחות ביקורת. הדוח הביקורת הראשון עוסק בניהול נכסי המועצה. זה תחום שיש הוראות שמחייבות את המועצה לערוך ספר רישום זכויות. זה נועד להיות איזשהו כלי עבודה עבור המועצה. אז את דוח הביקורת בעמוד 13, עמודים 13-14, מבחינת חברי המועצה, שציקום הדוח. הדוח העלה שהמועצה מנהלת ספר, אך הוא העלה כל מיני ליקויים שנוגעים ברשום חלק מהנכסים. לדוגמה, הנכסים בשמות החדשות נעשה על ידי צירוף נסחי הטאבו, ולא ברישום כנדרש בתקנות. כנ"ל לעניין ההקצאות. הביקורת גם הייתה נכסים שהם מחוברים למד המים של המועצה ולא בוצע בזמנו הפרדה. זה בעניין הדוח לגבי נכסים. יש לכם את הפירוט, כמו שאמרתי, בעמוד 13-14. הדוח השני הוא דוח שעוסק ברישוי עסקים. בעמוד 20, מפנה את חברי הוועדה עמוד 28-29. הדוח העלה שיש מספר של 5 עסקים שפועלים ללא רישיון. יצוין וגם הוועדה, ועדת הביקורת, קיבלה דיווח על כך שבעקבות הדוח נעשו, התחילו לעשות שימועים לבעלי עסקים שפועלים ללא רישיון. מן ההגינות לציין את זה. הביקורת גם העלתה בהצלבת הנתונים בין הגבייה לרישוי עסקים. אני השוויתי בין הקובץ משלמי ארנונה לעסקים לבין קובץ רישוי עסקים. ישנם ונמצאו עסקים שפועלים בבתים. המועצה עדיין לא החלה באכיפת החוק על עסקים שפועלים בבתים. במסגרת הדוח גם הביקורת העלתה שישנה עסק עגלת הקפה, אם אתם זוכרים, במתנ"ס שפעל ללא רישיון, וצוין באמת שהמרכז הקהילתי פעל בנושא הזה וההתקשרות הופסקה. זה לעניין רישוי עסקים. כל הממצאים כמובן מפורטים בעמודים 28-29. כמו שאתם יודעים, לאור עליית מחירי האנרגיות, הביקורת התמקדה גם השנה בתחום של חיסכון, תקן חיסכון שאנחנו מבקרים עוסקים בו. עשתה ביקורת על ניהול צריכת האנרגיה במועצה. ישנה גם רגולציה בנושא הזה שמחייבת במינוי ממונה על התייעלות אנרגטית. הביקורת העלתה שהמועצה נקטה בצעדים כדי לצמצם את צריכת החשמל, בין היתר על ידי מעבר לרכב היברידי ולדי, מה שהביא להוזלה. אבל עדיין הביקורת העלתה כי אגף תפעול למעשה הוא לא מנהל את התחום הזה כדי להביא לאופטימיזציה בחיסכון, וישנם כלים לכך, ויש את הפירוט בעמוד 43. הדוח האחרון עוסק בניהול כספי בבית הספר רימון. הדוח התמקד בבקרה הפנימית על רישום התקבולים ותשלום לספקים בבית הספר, ואלה סדרה של ליקויים שעניינם טכניים, שהביקורת הצביע על כך שאם הליקויים האלה יתוקנו, הבקרה בבית הספר תהיה נאותה. יש להם פירוט בעמודים 59-60. הדוח הזה שלפניכם גם כולל גם את הדין וחשבון השנתי של נציב תלונות הציבור. הדוח בשנת 2022 אנחנו הוגשו 11 תלונות ארבע מהם הם פניות שלא מהווים תלונות, שני תלונות נמצאו מוצדקות, ושלוש לא מוצדקות, ושני תלונות הם לא בסמכות הנציב. אני רוצה, ויש כאן שתי דוחות שאני רוצה לעדכן את חברי הוועדה, גם הבטחתי כעדכון לוועדת הביקורת, כי אחרי ועדת הביקורת הגיע. אחד מהתושבים שהגישו תלונה אליי, הגישו עליי תלונה למבקר המדינה, גם תלונה על זה שהם לא קיבלו את הסעד שהם רצו, וגם תלונה עליי שלא, הם סברו שהייתי כן מוסמך לתת את הסעד שהם ביקשו, וגם על הם השגות על האופן שבו ההתנהלות מולם נעשתה.
נשמח לשמוע איזה לפקים, איזה לקחים הפקת מהם.
מבקר המדינה, אני כבר אציין, מבקר המדינה העביר לפני כמה ימים את התשובה שלו. אתה זוכר שאני התקנתי בוועדה, ומה שמבקר המדינה קבע, שלמעשה הוא בא ובדק את את כל ההחלטה שלי ואת ההתנהלות, והוא מצא שהיא ראויה ותקינה. אני חייב לציין שבו ברגע שבקר המדינה אמר לי שאותו תושב הרגיש כביכול הוא לא זוכה לאוזן קשבת ולא ליחס הוגן, אמרתי לו שאני חש כעובד ציבור שאני חייב להתנצל עם מישהו בתחושה הסובייקטיבית שלו, חש שאני צריך, זאת אומרת לא יודע, שמשהו נעשה לו כראוי, אז אני צריך להתנצל. ובאמת הרמתי לו טלפון, התושב עדיין סובר שהוא צודק, אבל בעניין הזה אמרתי לו עניין עומד ותלוי בפני מבקר המדינה, משהו יחליט מקובל. והתקנתי את מבקר המדינה גם בזה, וגם בעניין הזה מבקר המדינה כותב שלאור האמור לא נמצא מקום להתערותנו בעניין זה מעבר לכך, והוא מודה לי על שיתוף הפעולה. אז למעשה יש לכם פה...
אתה בנית פה סיפור מתח, אני ראיתי בטוח שפה הולך להיות משהו שקיבלת הוראה וכאן אני יודע שאתה מפסיק לעבוד פה.
אז יש לכם, מפה אפשר להפיק שתי מסקנות. מסקנה אחת, שגם מבקר המועצה נתון לביקורת. נתון לביקורת.
תגיד מה אמרת לו, שהקפיץ אותו.
אני כבר אגיד, כן.
לתושב.
וטוב שבודקים. מה שאני אמרתי לתושב זה ש... אתם מכירים את זה שאנשים באים לפעמים, ואני מבין מתוך רגע שחושבים שאם הם כביכול מרימים שולחן, איזה נקרא, כן? כן, אז הם יקבלו. להפוך שולחן, להרים שולחן וכן הלאה.
להפוך שולחן ולהרים את הכל.
אז זאת אומרת, אני מכיר את זה מה שנקרא את המונח סלח שבתי, מישהו מכיר, דרך אגב, תופל נפטר לפני כמה ימים, אז אולי זה אקטואלי. אמרתי לו שהגישה הזאת, גישת סלח שבתי, לא תעזור. אמרתי לו, אם אתה זקוק לעזרה סוציאלית, יש לנו פה את המחלקה ואת הפלוג.
וואי.
אז המילים של סלח שבתי,
לעזרה סוציאלית.
זה לא רק זה, סלח שבתי, זה שנייה אחרי שנפנית אותו לרווחה, כאילו מה נסגר?
אני לא יכול לתת סעד
סוציאלי. אני
סעד סוציאלי לא יכול לתת, כן, עם כל הכבוד, כי זה יש את הרווחה. אז המילה סלח שבתי כנראה הוא חש קצת לא בנוח, התנצלתי לפניו, והלקח שלמדתי שאני יניח לסלח שבתי ולטופל זיכרונו לברכה.
טוב,
זה טוב שקצת הרגשת את זורם מבקר המדינה עליך, זה נחמד.
רגע, דוח מבקר המועצה 2022 והפרוטוקולים של ועדת ביקורת 16 ו-17 ו-18, דיברנו הם, כאילו 16 ו-17 נוגעים לדוח הזה, נכון?
כן.
18
זה דוח ביקורת. לא, 18 עוסק בדוח של משרד הפנים.
מישהו מחברי ועדת ביקורת רוצה להגיד, תומר?
ההמלצות של הוועדה עצמה מופיעות באמת ב-16-17, אז בעניין רישוי עסקים, אז לכן עליית המדרגה היא חשובה של עצמה, כי באמת פריצת דרך במה שקשור, כי עד היום זה תמיד היה מין... אמירת בעלמה, והמחשבה שלנו הייתה שאם כבר אנחנו בכיוון כזה, אז ללמוד איך לעשות את זה נכון, כי בעזרת השם עוד מעט יהיו פה הרבה עסקים, ואז תהליך הרישוי שלהם...
שקד לא עשתה כל מיני תהליכים להקל על התהליכים
האלה? היא עשתה, לא, יש הקלות, אבל זה עדיין, דיבת העניין, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל הדבר הכי קשה זה כיבוי אש וזה, זה לא...
ההיערכות לקראת, מה שנעשה, מה שיכול לעשות כדי להאיץ את התהליך עד לקבלת הרישוי, רצוי שיעשה. וגם בהקשר של ניהול צריכת האנרגיה, אנחנו חושבים שפונקציית הממונה האנרגיה, לא להשאיר אותה ככה פלואידית, אם באמת יהיה לנו כאן סיבות ליצירת אנרגיה וצריכת אנרגיה, אז כדאי שהממונה מטעם המועצה יתמקצע ויוכל למנף את זה. כן, זה היה... זה היה המלצות. בסעיפים האחרים אימצנו את המלצות המבקר.
אוקיי, אז קודם כל אני מבקש להודות גם למבקר המועצה וגם לחברי ועדת ביקורת, גם לאדר שלא נמצא פה, לאמי, לתומר. באמת, אני חושב שזו הוועדה, אחת הוועדות הכי פוריות במועצה והכי רציניות, ובאמת יושבות הרבה על המדוכה, משקיעות זמן ואנרגיה. אז תודה רבה לכם על כל ההשקעה הגדולה, הביקורת תמיד חשובה, והיא תמיד גם מלמד אותנו, בונה, ועושה, גורמת לעשות דברים יותר טוב. אז תודה רבה לכם. אני, אמרתי כאן, כמה מוצא. ואני, מה שאני מבקש, זה פשוט שנאשר את הדוח, גם את הפרוטוקולים, 16, 17 ו-18 של ועדת ביקורת. מי בעד? עבר פה אחד, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה.
יונה, אנחנו צריכים להם.
אנחנו לא רק צריכים להם, עכשיו אנחנו חוסרים.
כן, אין בעיה. אבל ייקח לי 5 דקות.
לא, אתם לא חושבים. אני פעם אחת פה. תודה רבה לך.